שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן בחיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום טל מנדלבאום בן משה.
שלום.
היום אנחנו רוצים לדבר עם הרב לייטמן על נושא מיוחד. אנחנו רוצים לדבר על רוח האדם. השנה בחרו את הנושא של המאבק לשמירה על רוח האדם בתקופת השואה, כנושא שלנו שבו נתרכז השנה, ונרצה להבין בכלל את המושג הזה של רוח האדם, ואיך אפשר להביא קצת יותר רוח אל החיים שלנו כאן ועכשיו. טל, בואי תפתיחי בבקשה.
כן, זה באמת נושא שהוא מאוד מאוד חשוב ומאוד מעניין, וכאילו דווקא בתקופה ההיא, שתקופה כל כך כל כך חשוכה וכל כך קשה, שההישרדות בה הייתה כל כך מרכזית, היא כאילו, זה כאילו מבליט את הרגעים האלה, שכן האדם הצליח לשמור על הצלם שלו, על הרוח שלו, ואנחנו מאוד מאוד מעריכים את הסיפורים האלה, על הרגעים האלה, הם כאילו מתנוצצים שם כאיזושהי תקווה לאנושות, תקווה לאדם שבאנו לנוכח הזוועות שהתגלו. הרבה מרגישים שהשואה הייתה איזה מין אות קלון לאנושות, ואנחנו מאוד מעוניינים לשמוע ולהרחיב על מה כן מאפשר לאדם לשמור על הצלם שלו, על האדם שבו, ומה קורה איתנו היום עם האדם הזה שבאנו, וגם על העתיד. אבל קודם באמת נסתכל קצת על מה שהיה אז. יש הרבה מאוד סיפורים על המאמצים שיהודים עשו בתקופה הזאת, כן, לשמור במשהו על צלם האנוש שלהם. זה היה הדבר הראשון אולי שהגרמנים ניסו להרוס את הקהילתיות, את ההתכנסות, את בתי הכנסת, את כל התפילות בציבור, כל הדברים האלה נאסרו כצעד ראשון, ומההתחלה היה איזה ממש התקפה על האנושיות של היהודים, הפכו אותם ממש, הורידו אותם לדרגה של חיות ממש. ובתוך התנאים האלה, בתוך המחנות, בתוך הגטאות, היהודים עשו מאמצים מאוד גדולים לשמור על הרוח שלהם, אם זה בעזרה הדדית, בסעד, בכל מיני מאמצים לקיים חוגי לימוד, תיאטרון, כל דבר שיאפשר להם במשהו להרגיש שהם עדיין אנשים, ולהתעלות מעל המצב שהם היו בהם, להרגיש חופשיים, להרגיש שהם מסוגלים להתעלות מעל זה. אז באמת רצינו לדבר על אותם רגעים של חסד שאנחנו שומעים שהיו שם. איך אתה רואה את זה? מה המשמעות של רגעים כאלה? מאיפה יש כוח לאדם בכאלה תנאים בכל זאת לעזור למישהו אחר, לתת, לוותר קצת על עצמו? ומה, איזה כוח זה נותן לו לשרוד, להמשיך?
זה תופעה ידועה פסיכולוגית. שהיא מופיעה מתי שאדם לא מרגיש שום יכולת להתגבר על מה שקורה, ואין לו כוח, אין לו יכולת להתנהג לשום צורה אחרת, אלא הוא חייב להסכים עם אותו כוח הגדול, האכזרי, שמעמיד אותו במסגרת מאוד נוקשה. ואז מה שנשאר לו, נשאר לו רק הכנעה עצמית.
כלפי מה?
שהוא מקבל מה שקורה, אבל בפנים, בתוכו, מתוך ההכנעה הזאת העצמית, דווקא מתעורר אז נקודת אמת מתעוררת, רוח האדם. כי בסך הכל, אני יכול להגיד מצד הפסיכולוגיה, אבל אני בכל זאת נוח לי יותר לדבר מצד הקבלה, כי שם זה באמת החשבון אמיתי, שהבורא שנותן כאלו הכבדות עלינו, הוא גם כן מחזיק את הרוח הכללי בפנים, ולכן אנחנו רואים שאפילו שאנשים נכנעים ללחץ ולכוח הגדול הזה, והם באיזשהו מקום בתוכם מרגישים שזה גורל. שזה כוח עליון, שזה פשוט יורד הכוח עליון, המכה הזאת אלינו, ואנחנו צריכים אז להכניע את עצמנו ולשרוד בכמה שאפשר בצורה אנושית. לכן אנחנו ראינו ביחד עם כל מיני דוגמאות אולי לא נעימות, בזמן השואה גם כן דוגמאות האחרות. של גבורה ושל התגברות. אבל בעצם הכי שבולט זאת התנהגות שאנשים הכניעו את עצמם וקיבלו על עצמם מה שקורה ופשוט קיבלו וחיכו עד שהמכה הזאת תעבור. זה לפי איך שרבי עקיבא פעם אמר, שהוא היה נמצא באונייה שנכנסה למערבולת בים הסוער, והיא התפרקה, וכששאלו אותו, מה קורה לך, איך אתה ניצלת לבד מכל האונייה, אז הוא אומר, אני תפסתי את הקרש, התיישבתי עליו, וכל פעם שהיו גלים גדולים מגיעים, אני רק הרכנתי את ראשי. וכך הגלים בעצמם, אמנם שהם היו מוכנים להטביע אותי, הם הביאו אותי לחוף. זאת אומרת, במצב שנמצא בעולם שלנו כוח המזיק, שיש לו רשות לכוח כזה לעבוד, כן? בעולם שלנו, אז אנחנו צריכים לא להילחם, כי אנחנו כבר לפני זה הפסדנו את המלחמה, בזה שבהתנהגות בינינו, אנחנו נתנו לנאצים לעלות לשלטון ולשלוט בכל העמים שבאירופה, ולכן מה שקורה כאן, זה שדווקא על ידי זה שאנחנו מרכינים את ראשנו, אנחנו נותנים לכוח הזה לעבור מעלינו, ויכולים להגיע לחוף המבטחים.
יש כאן המון דברים שהם אולי סימני שאלה, גם מה שאמרת על זה שאנחנו כבר הפסדנו, וזה שיש איזשהו חוף מבטחים.
כי בעיה היא של תנועת הנאצים, שאנחנו בהתרשלות שלנו, שהיינו יכולים כבר לעשות תיקון העולם, למה שקרה בעל הסולם, וכל היתר המקובלים, אנחנו לא עשינו זאת, אלא אנחנו היינו מתנהגים כרגיל בגלות. אנחנו לא רוצים לשמוע לאנשי הקבלה, למקובלים, שאומרים שאנחנו חייבים להתחיל תיקון העולם, כי כבר הארי הקדוש ממאה ה-16 קרא לתיקון העולם, שבימיו כבר נפסקה תקופת הגלות וכבר התחילה תקופת הגאולה, ועם התקופה הזאת שכוחות הגאולה פועלים, אנחנו לא ממשיכים יחד איתם, אלא נשארים בגלות כמו שהיה קודם, ואפילו לא רוצים ומתנגדים לכוחות הגאולה, אז אנחנו בזה ודאי שמזמינים כוחות רעים מאוד מסוכנים, כוחות ההשמדה שהם מתגלים בעולם, וקודם כל ודאי שהם פועלים נגד עם ישראל.
אני רוצה כדי להבין קצת יותר באמת מה מצופה מהעם שלנו, להבין למה כשמגיע המכה כזאת היא באמת הפכה את העם הזה, וממש בצורה מכוונת הורידו את האנשים ממש לאיזה סטטוס של בהמות, של חיות, ושמו אותם בתוך קרונות, ושמו אותם במצבים שקשה כל כך היה להרגיש כמו בן אדם.
אם במצב... אנחנו כעם ישראל שצריך להביא לעולם שיטת התיקון, ובזה להיות ראש לכל העולם, להיות אור לגויים לאומות העולם, כדי להראות להם חיבור שאנחנו, כל האנושות צריכה להגיע אליו, שכולם ידעו אותי מקטן ועד גדלם, כי ביתי בתפילה יקרה לכל העמים. ואם אנחנו לא עושים את הייעוד שלנו, לא מממשים, אז אנחנו בזה כאילו מעלים את הכוח הרע בעולם. ואנחנו דווקא במועדנו אפשר להגיד שהבאנו את הנאצים לשלטון.
ולמה הנאצים תקפו דווקא את האדם שביהודים?
והנאצים תקפו דווקא את העם שלנו, מפני שאם אנחנו נותנים לכוח הרע לשלוט, אז קודם כל הוא שולט בנו. כי כל ההתנגדות שלו זה נגדנו. לא כנגד סתם כל העמים האחרים. נאצים לא היו... לא היו רוצים למחוק אף אומה מפני כדור הארץ. ורק את ישראל. כי זו הייתה מלחמה, קודם כל מלחמה אידיאולוגית. הם למדו הרבה מאוד על היהדות, ואנחנו רואים איך שהנרי פורד היה מבין את היהדות וכמה כתב על זה. וגם כן באידיאולוגיה של הנאצים. זאת אומרת, הם הרגישו שהם צריכים להרוס את הכוח השליטה הרוחנית שנמצאת בעם ישראל, ורק בצורה כזאת הם יכולים לשלוט במקומנו כביכול. לכן, כי זה קם, זה נופל והפוך. שני כוחות האלה זה כנגיד זה.
זאת אומרת, יש בתוך עם ישראל...
שיטת החיבור... שזה חוכמת הקבלה, שזאת תורת ישראל האמיתית, אם היא לא קמה ופועלת באנושות, שהאנושות כל כך זקוקה לזה במיוחד בימינו, אז קם במקומה כוח החדש אחר, שהורס את הכל, ומרחיק את האנושות לכל הפינות, מרחיק אותה מהחיבור, שזה השלטון הנאצי. נו. שבעצם שלטון הנאצי הוא בא ואומר כך, אם כביכול, אם אתם לא מסוגלים לחבר את כל אומות העולם בצורת ההשפעה הדדית זה לזה, אנחנו נחבר את כל אומות העולם בשיטה הנאצית זה לזה, כי נאציזם זה פשיזם, זה ממילה פשיו, שזה חיבור, זה כמו זר שמחובר מהרבה פרחים נגיד, או ממשהו. כן? פשיזם זה ממילה פשו, חיבור. ולכן או חיבור מצד הרע, או חיבור מצד הטוב. יהדות אומרת חיבור מצד הטוב, שזה מכוח עליון, שכולנו מגיעים לשוויון, לחופש, לביטוי ולהכל. זה על ידי כוח עליון המיוחד, שחומת הקבלה מלמדת אותנו איך לעשות זאת, אבל אם אנחנו לא מסוגלים, לא רוצים, שישנם הרבה מתנגדים בעם ישראל, אז אנחנו בזה נותנים לכוחות הנאצים, פשיסטים, לפעול. והיינו לזה די ראייה לפני 80 שנה, ויש באמת סכנה גדולה שאנחנו שוב ניכנס לזה.
מה הקשר בעצם בין הכוח הזה שאמור להיות בתוך עם ישראל לבין רוח האדם שבעם ישראל? הדברים האלה שאנחנו הערכנו דווקא בתקופה הזאת שהיו חסרים, זה קשור הכוח הזה שאתה מדבר עליו לשמירה על רוח האדם?
רוח האדם היא נשמרת מפני שאנחנו צריכים בכל זאת להתאושש אחרי המכה ולהביא את עצמנו לתיקון. ואם השואה הקודמת עדיין לא פועלת בנו, ואנחנו מרגישים את עצמנו מוכנים כביכול שוב לרפות ידיים ולא לעשות כלום, אז אנחנו בזה מכינים את השואה הבאה.
אוקיי, מה זה אומר?
שלום.
אנחנו, כן, חס ושלום, אנחנו נמצאים היום באמת בתקופה שהיא...
אנחנו מתקרבים לזה. אנחנו צריכים להבין שכך זה, כמו שיהודים לפני מלחמת עולם השנייה ולפני השואה לא האמינו שזה יקרה, אז היום גם כן הם לא רוצים לדעת על זה.
אני רוצה להבין בדיוק על מה מדובר, כי אני חושבת שגם אז לא כל כך אנשים הבינו מה הם צריכים לעשות, וגם היום. היום אנחנו נמצאים בתקופה מאוד חומרנית, של שפע מצד אחד, אבל גם של הרבה מאוד שטחיות. אפשר להגיד שרוח האדם שבנו היא לא משהו שנמצא במרכז העיסוקים שלנו כחברה. אז מה זאת רוח האדם הזאת שאנחנו צריכים כאילו לפתח בנו, להעלות אותה?
חיבור. חיבור, אין לנו שום דבר חוץ מזה. אם אנחנו גורמים לכל האנושות להתחבר שוב לאותה המערכת ההדדית כאדם אחד, אז אנחנו בזה מגיעים למצב הרצוי, שחייבים אליו להגיע בכל זאת, בצורה טובה. אם לא, אז על ידי איסורים.
ומה לגבי כל הפעולות שנעשו התרבותיות בתקופת השואה, מאמצים לשמר תיאטרון וחיי רוח?
אני לא מתחשב עם כל הדברים האלה. זה... זה בצורה פסיכולוגית, איכשהו אולי עוזר לעם שנמצא במצב כה אנוש, לשרוד, אבל אני מדבר על התיקונים האמיתיים שהעם חייב לעשות כדי לסלק את התופעה הזאת.
ולמה אתה אומר שיש בזה איזשהו כוח בחיבור הזה? זאת אומרת, אם היו יותר מתחברים, יותר נמצאים בעזרה הדדית?
כי זה, רק זה מה הטבע רוצה מאיתנו, שאנחנו, כשאנחנו מגיעים למצב שאנושות דורשת מאיתנו, כל ההתפתחות האנושית, כל החברה האנושית, שדורשת מכולנו שאנחנו נהיה מחוברים נכון בינינו, בהרמוניה מסוימת, כי אנחנו רואים שכדור הארץ הוא כפר קטן אחד, ושיטת החיבור נמצאת רק בעם ישראל, והיא נקראת חומת הקבלה. אז אם אנחנו כן מבינים את שיטת החיבור וכן יכולים להשתמש במטוב, אבל אם יש לנו שיטת החיבור ואנחנו לא רוצים להשתמש בה, ואפילו יש כאלה שמתנגדים בכל תוקף לחיבור בינינו, כן, ובונים עוד מפלגות וכיתות וכתות וכן הלאה, אז מתוך זה יש לנו רק בעיה, רק רע מאוד, ששוב יכול ליפול עלינו כמכה גדולה, ושוב אנחנו ניכנס לזה שהתקדמות שלנו תהיה לא על ידי כוח הטוב, אלא על ידי כוח הרע, המשחית.
אז מה רוח האדם בהגדרה שלך?
רוח האדם שאנחנו נהיה באדם הראשון, שאנחנו נהיה כולנו כאגודה אחת.
מה זה האדם הראשון?
האדם הראשון זה מערכת שקושרת בינינו, לכולנו יחד, שכל הבני האדם שבעולם הם מרגישים את עצמם תלויים זה בזה, מחויבים זה לזה, קשורים בקשר הערבות הדדית, ומקבלים מתוך זה חינוך, התקדמות ביחס הדדי, עד שאנחנו מתחילים לגלות שהעולם שלנו באמת מלא בכוח הטוב ולא בכוח הרע. זה בתנאי שאנחנו נמשכים להיות בתוך הכוח הזה קיימים. זה בעצם לפנינו. אם נעשה את זה, יהיה טוב. אם לא, אז אני צופה לפנינו תקופה לא פחות קשה ממה שעברנו. אנחנו צריכים להבין שיש כאן חוקי הטבע שאין להם פשרות.
חוקי טבע ממש.
כן.
אחד התחושות זה שהשואה בעצם הדגימה את הרוע שבאנושות, את הרוע שבאדם, שבטבע האדם, שהיא כאילו, אמנם שפעם היו מייחסים את זה רק לגרמנים, הפסיכולוגיה התפתחה וכבר הבינו שזה לא משהו שהוא רק של גרמנים, אלא בכלל שיש באדם.
לא, בעל השולם גם כן כותב שהנאציזם זה לא המצאה גרמנית, אלא אחרי סוציאליזם בנאציזם. ואחרי זה שאירופה היום כולה סוציאליסטית, וגם באמריקה עכשיו מתחילים הסוציאליסטים להיות, אז מיד אחרי זה, קצת באיחור, בפיגור אחרי אירופה, אבל כן, גם אמריקאים הם הגיעו לנאציזם מהר מאוד.
מה זה אומר בעצם עלינו כבני אדם? מה זה אומר עלינו?
זה אומר שאנחנו מגיעים לפסגת השנאה בינינו, מפני שהיהודים שיש להם שיטת החיבור לא עוסקים בזה ולא מביאים את זה לכל העולם, ולכן כל העולם בשנה ברוטה, ברורה, עכשיו כבר אנחנו רואים עד כמה שהוא מתחבר מול היהודים, ואם פעם זה היה רק גרמניה נגד היהודים, וכל היתר ארצות הם היו פחות או יותר ניטרלים, היום זה, אנחנו נרגיש את זה מכל העולם. ולא יהיה אף אומה, אף אדם בעולם, שלא ישנה את היהודים, את ישראל, את העם ישראל.
אבל אם אפשר לשאול, למה רק בנו יש את הכוח הטוב הזה, אין זה באחרים?
כי אנחנו רכשנו את זה במשך ההיסטוריה שלנו, בקבלת התורה, בקבלת חוכמת הקבלה, ומימשנו את זה על עצמנו, בזמן בית המקדש הראשון ושני, וכתוב שאנחנו צריכים להביא את הכוח העליון, גם כן, את שיטת החיבור, גם לכל האנושות. מתי שהאנושות תהיה זקוקה לזה? והאנושות כבר הרבה זמן האחרון זקוקה לזה. ואנחנו צריכים לעבוד לפי זה. ועם ישראל בינתיים אטום, מתעסק בכל מיני משחקים, צעצועים, כל מיני ערכים כאלו שהם בכלל לא לרוח שלנו, כמו שלראש, לאור, לאומות העולם. זה, זה, זה מאוד מסוכן, ואנחנו נמצאים במצב ש, שאין לנו כאן, לא נשאר לנו זמן לעוד לחשוב פעמיים. זה דבר אחד. ודבר שני, שאני בכל זאת מצטער להגיד, אבל אני לא מתחשב לכל הדברים האלה של הגבורה, של התנהגות המיוחדת שהיה לעם ישראל, אני מסתכל על הדברים האלה בצורה יותר גלובלית. שנכון שדברים האלה הם נמצאים, אבל זה הפסיכולוגיה של אדם, במיוחד אדם מישראל, שהוא נמצא תחת הלחץ הגדול, שזה טבעי לנו ככה, שזה יקרה. אנחנו בזה גם כן שונים מאומות העולם.
היו גם חסידי אומות עולם שעזרו ליהודים.
כן, נכון. אבל גם לזה יש הסבר מקבלה, שזה לא, 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 לא כך פשוט. אבל מאבק על הרוח האדם שאנחנו שמרנו איכשהו בתקופת השואה, זה נכון, אבל לא, 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 לא בזה אנחנו צריכים להתגאות. ולא על זה אנחנו צריכים לדבר בכלל. ולא על תקופת השואה, איך עברנו אותה, ואיכשהו היינו שומרים על עצמנו לא להיות חיות במחנה הריכוז וכן הלאה. אלא אנחנו צריכים לראות איך שאנחנו מגיעים למצב שזה לא יקרה שוב. כי זה הכי הכי אקטואלי לזמננו.
איך אתה מסביר את זה שיש בנו כזה כוח חשוב ותפקיד חשוב, ואם זאת אנחנו לא מודעים לזה ולא מסוגלים בכלל לחשוב בכיוון הזה?
כי חוכמת הקבלה רק יכולה להסביר לנו על זה, ולצערנו הציבור הישראלי הוא עדיין נמצא בעוינות לחוכמת הקבלה, או לפחות באדישות, ולא רוצה לשמוע ולהבין מה שקורה. לכן אני מאוד מאוד לא רגוע, אם אפשר כך להגיד בלשון המתה, על העתיד שלנו. גם כעם ישראל, גם כעם ישראל בכלל בכל העולם, ועל אותם הכוחות הרעים שעלולים להתגלות. כי אנחנו בעצמנו נותנים להם מקום ותשתית.
יש איזושהי תפיסה שהשואה זה משהו שהוא קרה פעם, כשהיינו בגלות, אבל היום כשיש לנו מדינה ויש לנו צבא, אנחנו נמצאים במקום אחר, וזה...
לא, זה, לא, זה בכלל לא נכון, כי אנחנו רואים שכל אירופה מתגייסת נגדנו, יונסקו נגדנו, נגדנו, כל האומות העולם נגדנו, אף אחד לא רוצה להתעסק איתנו, רוצים להיות איתנו בינתיים בקשר לקבל מאיתנו כל מיני טכנולוגיות חדשות, אבל זה דבר זמני, בעצם כמו ש אומות העולם החליטו על כן לתת קיום למדינת ישראל, הם יכולים היום להחליט על זה שלא. אין קיום למדינת ישראל, שזה סתם ככה איזשהו מין קוץ בכל הגופה של אומות העולם האנושית, וכדאי להפסיק את זה, כי אין בזה שום תועלת. ובאמת אנחנו בינתיים נמצאים כאן כמרכז הבעיות. ואנחנו רואים שזה כך. אנחנו כל הזמן בחדשות, אנחנו כל הזמן מתעסקים בנו וכן הלאה וכן הלאה. לכן, או שאנחנו באמת ממשיכים בצורה שאנחנו כן יכולים להיות דוגמה לכל האומות העולם, ולהביא להם מה שהם כל כך מצפים מאיתנו. דיברנו על זה בהרבה כבר שיחות, או שאנחנו, אם לא יכולים את זה לעשות, אז יותר טוב עכשיו להתפזר בין כל העמים, בכל הכיוונים, מה לחכות עד שהם יפזרו או שיבנו כאן מחנה הריכוז הגדול ביותר שבעולם. זה ממש, צריכים להחליט וצריכים לראות את הדברים האלה בצורה אמיתית, ולא כמו שראו כל הגדולי האומה לפני 80 שנה, שאמרו לא, לא, לא נורא, הכל יהיה בסדר. ובעצם גרמו לזה ששישה מיליון שנשארו באירופה נספו. לכן יש לנו עוד זמן אחרון שאנחנו צריכים ממש להחליט מה עלינו לעשות. ואם אנחנו לא לוקחים חומת הקבלה כשיטת התיקון, אז אין לנו כאן עתיד. וחוץ מזה בכלל, האם יש לנו עתיד.
הרב לייטמן, תודה. תודה רבה, דברים מאוד...
הם מאוד החליטים, אין כאן מה לעשות. או לכאן או לכאן. זה הזמן, זמננו.
זמן של הכרעה.
כן, המקובלים דיברו על זה כבר מזמן, ועכשיו אנחנו באמת נמצאים בזמן האחרון. אסור לנו להרפות ידינו, אלא להבין מה לפנינו, קודם כל. וזה עכשיו ומיד.
תודה רבה לך, תודה רבה טל, תודה רבה גם לכם שהייתם איתנו עד הפעם הבאה, שיהיה לנו כל טוב, חיים חדשים, להתראות.